ברוך השם, בשנים האחרונות, כמדומני משנת תשס"ג, אנחנו בתקופת השובבים עוסקים בלימוד. כמה וכמה שנים עסקנו בהלכות טהרת המשפחה, ונדמה לי שסקרנו, סיימנו את כל העניינים המעשיים הנוהגים ביום-יום. תמיד היה טוב לחזור, אבל בכל זאת זה קשה. לאחר מכן עסקנו קצת בענייני כשרות, וגם בענייני רפואה בשבת, ושנה שעברה בעניינים של זהירות בדרכים, וגם שנה שעברה זה היה על רקע טראומה שקרתה פה בקהילה, שאדם נפטר בקיצור ימים ושנים בתאונה קשה. והשנה אנחנו בעצם, הייתי מאוד עמוס ועדיין מאוד עמוס והתחמקתי, ואני מודה לחברים שלחצו עליי שבכל זאת הלימוד התקיים. ומה שקצת עורר אותי זה מיכאל, שאמר לי אנחנו נעשה את הלימוד לעילוי נשמת נפטר ונפטרת יקרים מאוד, מבוגרים שנפטרו בזמן האחרון, הם היו קשורים אלינו. ועכשיו החודש של הגברת צימי, זה השבוע, מחר החודש, ושבוע הבא של רבי יהושע. ויש לי קושי לחשוב שאנחנו כבר הופכים להיות הדור השלישי. זאת אומרת, כשהזקנים נפטרים, אני לא מרגיש ראוי למלא את התפקיד של הדור שמעל, אז אולי הלימוד לעילוי נשמתם יתרום לנו. כיוון שהתפנינו לעסוק בענייני השובבים רק בפרשת משפטים, אז יואל הציע אולי שנדבר על עניינים של משפט, ואין סוף לדבר כמובן. קצת נעיין בסוגיות של התורה והמשפט, וקצת מה קורה בעולם ומה זכתה המדינה שלנו. אנחנו יודעים שגם לפני מתן תורה וגם אחרי מתן תורה אנחנו נפגשים עם דיני ממונות, ואלה המשפטים זה אחרי מתן תורה. רש"י אומר שלכן כתוב ואלה המשפטים, ולא אלה המשפטים, כדי לומר שגם המשפטים הם מהר סיני, לא רק עשרת הדיברות. ולפני מתן תורה יש לנו את משה רבנו ששופט. יש מחלוקת האם זה היה לפני או אחרי מתן תורה, אבל בסידור של התורה זה ודאי לפני מתן תורה. ועוד לפני זה יש לנו בשירת הים, שם שם לו, אחרי שירת הים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. זאת אומרת ש בזמן הקצר שבין יציאת מצרים למתן תורה היה צריך לסדר מערכת שיפוטית של דיני אמנות, זהו המשפט. אז שלוש משפטים יש לנו, שניים לפני מתן תורה, אחד אחרי מתן תורה. ומה שמצוין זו האלוהיות של המשפט. נתחיל עם פרשת השבוע, ואלה המשפטים, וו החיבור. בא רש"י, כמובן מדרש, ואומר כשם שעשרת הדיברות הן מסיני, כך המשפטים הם מסיני. להפוקה, כלומר להוציא את הגישה שיכולה לומר רשלה כתוב מסכת הווה זהיר בשלמה של המלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלה. זו המלכות של אומות העולם, ואנחנו צריכים להיות זהירים בשלמה של המלכות. דברים מפורסמים על רב משה פיינשטיין, ששאלו אותו יהודים באמריקה האם מותר להעלים מיסים, וכמובן חשבו שיש מחלוקת אם זו מצווה גדולה או מצווה קטנה לגנוב מהגויים, אבל בטוח זו מצווה. ככה חשבו, שאלו אותו האם מותר להעלים מיסים, ומשה פיינשטיין אמר שאסור. הוא אמר כמה סיבות, גם הלכתיות אבל גם סיבה לא הלכתית. והסיבה לא הלכתית זו המשנה הזו באבות, הווה זהיר בשלמה של המלכות, ימלא מורה איש את רעהו חיים בלה. אנחנו צריכים לכבד את האומות שאנחנו נמצאים בחסותן באיזו מידה. אנחנו גרים באמריקה, אומר משה פיינשטיין, יש פה מדינה, יש לה מערכת חוקים מתוקנת, וצריכים לכבד את זה. אי אפשר להעלים מיסים, זה לא ייתכן להעלים מיסים, זה סותר את הגדר האנושי. יש גם חילול השם, יש גם גזל הגוי, יש עוד דברים. קודם כל תהיה בן אדם, יעלה על הדעת שאדם הוא חי בחברה שהיא דואגת לעולם, לא דואגת לתיקון העולם, ויעלים מיסים. לכן מתנגד באופן חריף. אתם יודעים, רבים פה מכם הם עולים חדשים. אני אספר לכם סיפור שיצאנו במשפחה. שכידוע יהודים חייבים בחובת גיוס לצבא הצרפתי, גם אזרחי צרפת. יש לנו רק אחד במשפחה שהיה בצבא הצרפתי, כל האחרים היו משוגעים. בארץ הם היו לוחמים קרביים, אבל בצרפת הם היו משוגעים. ואומרים אצל המשפחה שרק אחד היה בצבא הצרפתי, הוא היה משוגע היחידי. ככה אומרים אצלנו במשפחה. אז המנטליות הזאת שהיהודי יש לו רצון להחזיר לגויים על מה שהם עושים לנו, היא לא דרכנו. אני אומר את זה גלוי, זו לא דרכנו. זו לא דרכנו. וצריכים לכבד את המשטר של אומות העולם, וגם את השקט והשלווה שנותן ליהודים, במידה זה נותן כמובן. ולכן מה שכתוב במשנה באבות, הוו זהירים, הווה זהיר בכבודה של מלכות שאלמלא מורא איש את רעהו חיים בלעו, זה דבר שאנחנו מזלזלים בו. ולכן הדבר המפתיע הוא שכשכתוב ואלה המשפטים, זה בא מסיני. ואלה המשפטים, מוסיף העניין הראשון לומר שכשם שעשרת הדיברות ניתנו בסיני, כך המשפטים ניתנו בסיני. מהי משמעות הדבר? שהמטרה היא לא רק לסדר את הסדר האנושי כדי שאנשים לא יסתכסכו אלו עם אלו, אלא יש פה חלק מהשראת השכינה. השראת השכינה של עם ישראל נוגעת לא רק למשכן ולבית המקדש ולמצוות אלוהיות, אלא גם לדברים הכי פשוטים, הכי אנושיים. ידועה שיטת הר"ן שהתורה בכלל לא עוסקת בתיקון העולם. כלומר, צריכים לבוא חכמים ולתקן את העולם. התורה עוסקת במשפטים הממוניים שיש להם ערך אלוהי מוחלט. אנחנו היום עסוקים בהרבה סוגיות שברור לנו שחכמים צריכים לתקן תקנות. הדוגמה המפורסמת היא דוגמת הגרמה. הרי לפי ההלכה, גרמה בנזיקין פטור וחל בדיני שמיים. היעלה על הדעת היום שאנחנו נותיר את הגרמה לדיני שמיים, זה בלתי אפשרי, לא נוכל לנהל חברה ככה, כי היום עושים עסקאות תמיד עתידיות באינטרנט ובכל מיני דברים מתוחכמים, אז יצטרכו לתקן תקנות. אבל המשפט הוא לא רק, אגב, התקנות נצרכות, אבל יכול שמחר זה ישתנה, וכל דור יש לו את התקנות שלו ואת החשיבה שלו, אבל יש גם מערכת משפטית שהיא לא אקטואלית, היא אלוהית. וזה מה שכתוב פה, מה שיש פרשת משפטים הוא המשך של הר סיני. וגם לפני מתן תורה אומר משה רבנו ליתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אני אומר לכם שאני יושב את הדין, מי שאומר לי אני בא לדרוש אלוהים
מקבל גט מיד.
לא, לא, הוא מקבל גט ממני מיד. מי שבא אליי לדרוש אלוהים, לא אדוני. מי שאומר לי תראה אני רק לשם שמיים, הוא מדאיג אותי מאוד מאוד מאוד. מה זאת אומרת יבוא אליי העם לדרוש אלוהים? אנחנו הרי יודעים שכולם צדיקים עד שזה מגיע אליהם. זאת אומרת, זה ברור שאדם הוא היה אנוס שהוא הזיק את חברו והוא פטור. זה המזיק. לנזק ברור שהמזיק היה מזיד לגמרי. אז הם לא באים לדרוש אלוהים, הם באים לדרוש את עצמם. האמירה הזאת של משה רבנו שהעם בא לדרוש אלוהים באה לבטא את הנטייה העמוקה של המשפט, מה שמתחבא אחרי המילים. בשביל מה יש משפט בישראל? זו חלק מדרישת אלוהים, זו התשתית שהתורה מניחה. המשפט הופך להיות חלק מההלכה שלנו. זה לא כך פשוט לראות את זה ביום יום, זה מאוד מורכב, אבל זאת העמדה שהתורה מציבה לפנינו. המשפט הוא דרישת אלוהים. זה לא שולל את זה שאומות העולם זכאיות ומחויבות לייסד שיטת משפט שתהיה אנושית. אני אתן לכם את זה, אתן לכם דוגמה, הלכה ברמב״ם שהיא לדוגמה. בתורה יש סדר לירושה. הבנים יורשים, ואחרי זה האחים יורשים. אחרי זה האב יורש, אחרי זה האחים יורשים. יש סדר לירושה. מה עם אומות העולם? האם יש לה ירושה סדר? הרמב״ם אומר, הבן יורש את אביו, בן ובת. יורשים את האב, והשאר שיעשו מה שנראה להם. כך כתוב ברמב״ם, בהלכות ירושה. מאיפה הרמב״ם לקח את הדבר הזה? אז יש פסוק בתורה שגוי יורש את אביו, ואם אין עוד, שיעשו מה שהם מבינים. לפי הצרכים של השעה, של הזמן, של הדור הזה, יעשו את מה שנראה להם. יש לנו עוד מקורות לגבי הלכה מאוד מפורסמת שהרגיזה גויים וקשורה לפרשת שבוע, ביחס לשור של יהודי שנגח שור של גוי. מה הדין? שור יהודי שנגח שור של גוי, פטור. ושור של גוי שנגח שור של יהודי מעדין, חייב. הלכה מאוד מרגיזה, אבל הרמב״ם מסביר אותה. הרמב״ם מסביר ככה, שהרי התורה מסבירה לנו ששור חייב נזק שלהם רק בפעם השלישית. שלוש פעמים ראשונות הוא שור תם, הוא לא הוחזק. הגויים לא נוהגים, לא נוהגים לחייב, אלא בפעם השלישית. למה? כי זה הגיוני. פתאום השור התפרע, איבד שליטה, זה היה בלתי צפוי, לכן הם לא נוהגים לכם צו כזה. היה רמב״ם ממילא, אם גוי בא לדון אותנו, אנחנו צריכים לדון לפי ההיגיון שלו, וההיגיון שלו הוא שלא קונסים, אלא מחכים לפעם השלישית. אבל אם, אבל אם כן, זה עם שור של גוי, זיק שור של, עם שור של יהודי, זיק שור של גוי. אומרים לו, שתתך, אבל עם שור של גוי, זיק שור של יהודי, פה יחול משפט התורה, האובייקטיבי, המוחלט, האלוהי, ולכן אנחנו נדון במשפט הזה. אין פה שום אפליה, אלא הבחנה של שתי שיטות המשפט. יש שיטת משפט שמטרתה היא תיקון העולם, הסדרת היחסים בין בני אדם, שיהיה סדר, זה אנחנו מכבדים את זה לגמרי, וזאת שיטת המשפט של אומות העולם. ואצלנו יש גם וגם, יש ודאי מהלכים של תיקון העולם, יש לנו פרקים שלמים בשעס שעוסקים בסוגה של תיקון העולם, הצד השווה אבל שבתיקון העולם הדברים נתונים לשינוי, ויש לנו הלכות שהתורה עוסקת בהם בדיני אמונות, והן הלכות מוחלטות בלתי משתנות, והן באות מצד המבט האלוהי. אני חושב שקשה מאוד לאדם שאיננו בן ברית להבין את הדבר הזה. מדוע יש בכלל רובד נוסף במשפט, מלבד הרובד של סידור חיי החברה, אבל זו האמת האלוהית, שהמשפט הוא חלק, ולכן המשפט נמצא אצלנו לפני מתן תורה, ואחרי מתן תורה, ובשניהם כתוב אלוהים. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, ובפרשה עד האלוהים יבוא דבר שני מדענים מקראים אלוהים, ויש משמעות אלוהית גם למשפטים הכתובים בתורה, וזה דבר מיוחד במינו. חשוב מאוד להוסיף שיש לזה גם משמעות אוניברסלית. כלומר, הדברים שאני אמרתי הם נכונים, אבל חייבים להשלים אותם. האם נכון לומר שלנו יש את המשפט שלנו ולאומות העולם יש את המשפט שלהם? אני יודע שזה דבר שגור בפי הרבה דיינים כנגד שיטת המשפט שלנו, הישראלית, שהיא לקוחה מאומות העולם. זה טוב לאומות העולם, לנו יש משהו אחר, ולכאורה אני אמרתי את הדבר הזה, אבל זה לא מספיק. הרב קוק בהכתרה או בהקמה של הרבנות הראשית, כידוע הרבנות הראשית הוקמה בשנת תפרש פא' תפרש פא' 80 ושלוש שנים. וביסודה של הרבנות הראשית הרב קוק דורש את דרשת הפתיחה שלו, הנוכחים הם ממשלת המנדט של הוד מלכותו ג'ורג' החמישי, נוכח מיופה כוחו הרברט סמואל הנציב הראשון ליהודה, הרברט סמואל וממשלתו נמצאים, וכל הרבנים והדיינים של ארץ ישראל, זה לא היו הרבה, אולי 80, ספרדים, אשכנזים, ונציגי הסוכנות, הוועד הלאומי, הגופים הפוליטיים נוכחים, והרב קוק מדבר בפני כולם. אני לא מקנה בו לתת דרשה שיבינו אותה גם, כלומר שתהיה ברמה גם רבני ודייני ישראל, גם המפלגות מפאי וכל היהודים הטובים, והנציב העליון וחבורתו. איך אתה נותן דרשה שכולם ינו ממנה? וזו לא סתם דרשה, זו דרשה מכוננת, כי פה נוצרת הרבנות. מה שמדהים זה שהרב בדבריו הראשונים בהקמת הרבנות לא מדבר מילה על כשרות, ולא מדבר מילה על שבת, ולא על נישואין. הוא מדבר רק על המשפט, רק על המשפט. ומה הוא אומר? הוא אומר, המשפט הישראלי הוא אלוהי מקורו בסיני, אבל יש לו משמעות כלל אנושית, ואת זה חייבים להוסיף. יש לו משמעות, זה נוגע לכל העולם כולו. והוא מדייק את זה מהמדרש המפורסם, גם בפרשת השבוע שלנו, ואלה המשפטים, וו מוסיף על עניין ראשון. אז ישנם שני פירושים במדרש, מה הקשר של הוו? מקודם אמרתי את הפירוש של רעשי שאומר זה קשור לעשרת הדיברות, כמו שעשרת הדיברות מסיני ככה משמי סיני. אבל יש פירוש שני, הפסוק האחרון בפרשת יתרו היה ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, ואלה המשפטים אומר המדרש מכאן שצריך שהסנהדרין יהיו ליד המזבח. כידוע הסנהדרין נמצאים בלשכת הגזית, שזו לשכה בבית המקדש צמודה לעזרה. הסנהדרין סמוכים למזבח, והרב קוק שואל למה הסנהדרין סמוכים למזבח. הוא אומר שבית המקדש לו תפקיד כפול, כמו שאנחנו מוצאים בדברי שלמה המלך בספר מלכים, שבית המקדש יש לו תפקיד גם לעם ישראל אבל גם לאומות העולם, ואנחנו מקבלים נדרים ודבות מאומות העולם, ואנחנו מצפים שהשאיפות הכי עדינות של אנשי אומות העולם יבואו לידי ביטוי בבית המקדש, וכך גם המשפט. והוא מביא מקור מספרי, שכמו שהמזבח מטיל שלום בין אומה לאומה, בין ממשלה לממשלה, כך המשפט, רבן יוחנן בן זכאי הוא המדבר, כך המשפט. אם כן, המשפט הישראלי נותן גם תקווה לאנושות. ומה הכוונה? שאנחנו מצפים לתיקון העולם כולו. הרי אנחנו חלילה, אתם יודעים שהנוצרים זמן רב להגו לנו באמירה שעם ישראל פתר את הבעיות שלו, זה תורת משה, אבל האיש מבית לחם הוא פתר את הבעיות של העולם כולו. וזה לא כל כך חוכמה להגיד שהחבר'ה שלך מסודרים והאנושות כיכס לתת, שישברו את הראש, זה לא חוכמה. ומהי התשובה שלנו לדברי הנוצרים? התשובה היא שהם אומרים שהמשיח כבר בא, ואנחנו אומרים שעוד יבוא. כלומר, תהליך התיקון הכלל אנושי לוקח זמן רב מאוד, ועוד יבוא. ועל המשיח נאמר ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ, זה העולם כולו. תמשיך את הפסוק שמואל. כן, וברוח פיו ימית רשע. זאת אומרת, הוא עוסק בטוב וברע של האנושות כולה. הדרך לזה עובר דרך המשפט הישראלי. אז זה החזון של הרב קוק שמקים את הרבנות הראשית. הוא אומר, הנה אנחנו מקימים לתחייה ענף שלא היה, וזה ענף השיפוטי התורני, הוא הצדק האלוהי בעולם, לא רק הצדק האנושי, לא מחשבות אדם, אלא התכנון האלוהי קיים בעולם, זה יהיה טוב לאנושות כולה. עכשיו אני מבין, כי נמצאים שם גם המנדט הבריטי וגם גדולי הבנים וגם המפלגות הפוליטיות. לאנשי המנדט הבריטי אומר, תדעו לכם, אתם מקימים פה את המשפט הישראלי, את הרבנות הראשית, זה לא מה שאתם דואגים ליהודים, אתם דואגים לעצמכם. ולרבנים הוא אומר, וגם אתם תדעו לכם, אתם דואגים לא רק לעצמכם, אתם דואגים לעולם כולו. וגם לציונים הוא אומר, מה אתם חושבים שאנחנו באנו לפה לסדר את העניינים שלנו? יש לנו תפקיד כלל אנושי להיות אור לגויים. אני חייב לומר גם בהקשר אקטואלי שיש פה איזשהו בלבול שנעשה היום, משום שהיום הולכים להפריד את בתי הדין הרבנים מהרבנות, זה החוק החדש, והרבנות כאילו יש לה תפקידים שזה לא בתי הדין. אז הרב קוק אומר שהתפקיד היחידי של הרבנות זה בתי הדין. הקשרות בכל זה, זה עושים מהצד, זה גם זאת אומרת ההפרדה של החוק ההוא ששני רבנים ראשיים, יש בו ממד תקשורתי, כמו תמיד מה שאומרים בתקשורת, כמובן זה לא הנושא, כן? זאת אומרת תקשורתי זה די עם הספרדי והאשכנזי, זה הסוגיה. אבל מה שלא אומרים לכם זה שהרב הראשי לא תהיינו לו סמכויות שיפוטיות בכלל, ומערכת השיפוט לא תהיה חלק מהרבנות הראשית, אלא תהיה גוף מקצועי דייני שהוא לא מתואם ולא מנוהל על ידי גם היום אנחנו משרד המשפטים, אבל בכל זאת בראש המערכת עומד הרב הראשי לישראל, שהוא בעצם יש לו שני כובעים. זו באמת זה משהו מוזר, זה משהו מוזר וקשה, אבל זה קיים. ועכשיו בעצם המטרה היא להפוך את הגוף השיפוטי התורני למשהו מנותק מהרבנות, והרב הראשי יתעסק בעניינים החשובים של הכשרות ושל השבת. ותרשו לי לומר, כן, אבל לא יהיה קשור לרבנות הראשית, ניתוק. לא, 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 כי הוא יהיה הרב הראשי הוא דמות פומבית, הוא נבחר.
אז מה, גם נשיא בית המשפט העליון הוא
לא, הוא ממונה, ולכן חלים עליו המגבלות של כל השופטים. הוא בעצם... לא, אני מתכוון דמות... כן, אבל הרב הראשי יכול לדבר בנושאים השנויים מחלוקת. ונשיא בית המשפט העליון יש לו מגבלות קשות. אז המשמעות היא שכל העניין השיפוטי יהיה בתוך האונטר, כלומר בתוך הסוגיה השיפוטית, כאשר זה בדיוק ההפך, זה נשמע את הפה של הרבנות שיש לה אחריות כלל ישראלית בנושאים נוספים. אני לא עכשיו נכנס לדבר הזה, אבל מה שאני מאיר זה שהרב קוק, כשהוא נותן את ההרצאה הראשונה שלו ביסוד הרבנות הראשית, הוא לא אומר מילה על כשרות שבת, חגים, מסורת, קירוב לבבות, יהדות, יידישקייט, שום דבר, רק על השיפוט, רק על זה. בסוף הוא אומר, יש לו פה דרשה ארוכה, בסוף הוא אומר, כדאי שהרבנים יהיו חברים. טוב, זה בסדר, שהרבנים יאהבו אחד את השני, ושידעו שיש להם מרכז אחד, זה בסדר. אבל הוא לא אומר, אנחנו, הרבנות, נדאג שיהיה כשר בכל מקום. הוא לא אומר, זאת לא הסוגיה. הסוגיה זה היצירה החדשה שלא הייתה בגלות, וזה משפט התורה. אגב, ככה הוא מסביר, הרב קוק, בצורה מיוחדת, מדוע מופיעה ביחס למשפט דווקא המילה אלוהים ולא השם. גם אצל יתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, וגם בפרשה שלנו, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. ולא כתוב י' קי ו' קי, שזה השם שאנחנו מדברים עליו בדרך כלל. כי אנחנו מדברים על משהו שיש לו מפגש עם אומות העולם. לא, מיכאל אומר אלוהים זה עדיין, זה נכון. אבל אלוהים... זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה השם שאומות העולם מכירים אותו. ולכן אנחנו מדברים על נקודה שבה יש קשר גם לאומות העולם. כך מסביר הרב קוק, זה כבר הסבר שלו. וכן רבותיי, אני חוזר בקצרה, כשאנחנו עוסקים במשפט, אנחנו עוסקים לא רק בתיקון העולם, בתיקון החברה, זה כמובן דבר חשוב מאוד, וזה בעיקר מה שמעניין את אומות העולם, אלא אנחנו עוסקים בהשראת שכינה, ויש לנו הדרכה שבאה מסיני לגבי המשפטים. זה היה החלום של הרב קוק ביסוד הרבנות, רק על זה הוא מדבר. אגב, הקראתי לכם פה מפנקסי הראייה, חלק ב', שיצא לאור לא מזמן, בשנת תש"ע, ועד אז הכתבים האלה לא היו כל כך, הכרנו את זה באופן קטוע, אבל לא היו שלמים. ואם כן, המשפט הוא אלוהי, יש לזה חשיבות גם לאומות העולם. מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, גם אומות העולם צריכות להתעלות אל המדרגה הזו. גם אנחנו יודעים שהמשפט שלנו הוא לא שלם, זאת אומרת המשפט האלוהי מותיר בתוכו דברים שמשתנים מדור לדור, וצריכים לעשות תקנות. הרב קוק אגב אומר את זה גם בהרצאה שלו, חייבים לתקן תקנות. אם לא נתקן תקנות, לא נחזיק מעמד. אני אתן לכם דוגמה לתקנות צריכים לתקן. הוצאות משפט. בהלכה הוצאות משפט זה דבר נדיר. נדיר שיש הוצאות משפט. אבל אתם יודעים שאם לא יהיו הוצאות משפט, זאת הדרך היום להטריד בן אדם. אין הוצאות משפט, כל יום תביעה. השתעלת תביעה, ויהיו תביעות. בלי סוף. כמובן שצריך להיזהר להליכה הצד השני, שלא יהיו בכלל תביעות מרוב פחד של הוצאות משפט. אבל זו דוגמה לדבר שבזמן חכמים לא היה. כלומר, בזמן חז"ל אין הוצאות משפט. מה אתם אומרים הוצאות משפט? כי בבוקר אחרי התפילה תופסים את הדיינים, אומרים, תראו, יש לנו פה בעיה. אז במקום הולכת לעבודה, אתה הולך קצת יותר מאוחר. אבל היום הוצאות משפט זה זימון לדין, לחץ, עורך דין, כתב תביעה, כתב הגנה, תביעה מראש מנופחת. כן? התביעה מראש נופחת, אני תובע מיליון שקל. למה אתה תובע מיליון? בעזרת השם, נקבל חלק. דברים שאנחנו רואים, היה לנו סיפור, לא יאומן כי סופר. בא אל תבע את אשתו, שהוא רוצה, היא לקחה לו את הריהוט. כמה הריהוט עולה? 180 אלף שקל. ריהוט ב-180 אלף שקל? כן, הוא אמר, זה הביטוח. הוא ביטח את הריהוט ב-180 אלף. טוב, כל ילד יודע שאין שום קשר בין... הביטוח למקרה אסון לבין העלות, זה הכל תלוי בשאלה המדהימה כמה פרמיה שילמת. כן? אז מה הקשר שלקחה את הרכוש? איך הגעת לי 180 אלף שקל? זה מה שביטחת. טוב, אבל בעזרת השם נתבע 180, נקבל 30, גם זה לטובה, הרי באמת זה לא שווה 20, והחיים יהיו יפים. אז צריכים לתקן תקנות, אתה לא יכול להישאר אדיש. ומה, האם התורה אומרת משהו לגבי הוצאות משפט? מעט מאוד, מעט מאוד. יש לנו, יש. יש סוגיה בסנהדרין הזה, מעט מאוד. חייבים להתייחס לדבר הזה, אי אפשר שאדם יטריד את חברו. אבל אני רוצה לומר לכם שגם כשאנחנו נתקן תקנות לגבי הוצאות משפט, ויש תקנות, עדיין הגישה היסודית תישאר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים זכותו של אדם לבקש את הצדק אצל הדיינים. זו זכותו. ולכן אנחנו נהיה זהירים בהוצאות משפט. בסוף נגיע למסקנות אחרות. אני קורא פסקים של בג"ץ, לפעמים אתה מקבל חום. בסוף יש פסק מלומד, מדוע דוחים את התביעה, בסוף כותב, הנתבע, התובע יצא בהוצאות הנתבע בסך 45,000 שקלים. אני על 2,500 שקל כותב פסק דין מנומק, ולמה חייבת הוצאות משפט? כי לפי ההלכה זו בעיה לחייב הוצאות משפט. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, אדם זכותו לבוא. אז כל פעם שאני מחייב הוצאות משפט, אני מסביר גם למה חייבתי. כלומר, אני, והסבר הוא, אתה סתם מטרדת אותו. באת השנה שעברה, קיבלת פסק דין, באת השנה עוד פעם, ושום דבר לא השתנה. זאת אומרת, אם אדם בא ואומר, אני רוצה הפחתת מזונות, למה? כי ירדה המשכורת שלי. עכשיו אני מרוויח רק 6,000 שקל. אז אני אומר לו, אבל השנה שעברה היית פה ואמרת שהמשכורת שלך 4,000. ולא השארנו, א', שיקרת, ילת, ב', גם אז לא השארנו הפחתה. אחד כזה אנחנו עושים לו מי שברך ומחייבים אותו בהוצאות. אבל לא כל כך מהר נחייב בהוצאות. אני מביא את זה בתור דוגמה, שגם כשאנחנו נתקן תקנות, ההלכה היא האספקלריה שלנו, והגישה ההלכתית עומדת ברקע, והתקנות יהיו בכיוון. ולכן כנראה שנגיע למסקנות שונות מגישה שאומרת, אנחנו צריכים לתקן בבעיה של, לטפל בבעיה של ריבוי פניות לבתי משפט, וגם פניות סרק, והטיפול בבעיה הוא על ידי הוצאות. לא כל כך מהר אני אתן הוצאות שאני פוחד שאני גוזל. אז הזכרתי את זה כי כל מה שאמרתי לא סותר את זה שההלכה לא מכסה את הכל. כי יש לה יומרה אחרת, והיומרה היא מציון תורה ודבר השם מירושלים. יש אמת אלוקית שחודרת אלינו, וזה המשפטים של התורה שקראנו בפרשת השבוע, וכל מה שלא כתוב, אז צריכים לבדוק. צריכים לבדוק איך אנחנו מטפלים, איך אנחנו מתקנים, ואנחנו לא משאירים את העולם יפקר. חבוד.
מה שכבר קיים בהלכה, בהכרח חלק מהצד של ביטוי השכינה.
אתה צודק שלא, לא. נכון, הוא צודק, הוא צודק.
בעיקר מה שמטריד זה איך הוא שיפה.
הוא צודק, נתנאל צודק. בעצם כל השדה הגדול של הדיני דרבנן, הוא צריך המון חשיבה. הרמב״ם חילק את זה. הרמב״ם בהקדמה המפורסמת למשנה חילק את הדיני דרבנן לשלוש. הוא אמר שישנם דינים שהם סייג לתורה. הנה פה, יש לנו הלכות שבאות לשמר את דין התורה. יש דינים שהם מפני תיקון העולם, אלו הדינים שאנחנו עוסקים בהם היום, ויש תקנות חדשות שהם אפילו לא תיקון העולם. עוד מיני הלכות שרואים שהתורה לא מתייחסת להם. ברשותכם, לכל זה אני לא אכנס, כי זה ים אדיר, אבל זו שאלה מאוד נכונה. זו שאלה מאוד נכונה, שאלה הזו, ובהחלט יש לזה השלכות לדברים שאנחנו רואים בעינינו יום יום, שההלכה לא התייחסה, לא התייחסה כי לא היו קיימים. אבל יש הרבה דברים גם שאנחנו מוצאים מתייחסות ברוך השם בהלכה. אני חייב לומר לכם שבדרך כלל מה שאני מוצא זה שסוגיות שהיו די זניחות, אבל היה בהם טיפול, הופכות להיות היום מאוד מרכזיות, ואנחנו לוקחים איזושהי נקודה צדדית מאוד בהלכה, הופכים אותה להיות מרכזית, ולא בגלל שההלכה השתנתה, בגלל שהמציאות השתנתה. זו סוגיה באמת מעניינת, מרתקת, אבל היא דורשת עניין, דיון בפני עצמו. אנחנו זכינו בדור שלנו לדבר שלא זכינו לו באף דור אחר. מדינת ישראל זכתה. המדינה הזו זכתה שהיא נתנה מקום בתוכה למשפט האלוקי. אמנם לא מקום גדול, אבל נתנה מקום. לפני שאני קצת אומר לכם דברים מהחוק, אני אצטט את שמעון פרס, נשיא המדינה, התמניתי לדיין, אז הוא דרש, באמת הייתה דרשה. הוא דרש ואמר, מדינת ישראל מקבלת עליה את עשרת הדיברות. ההוכחה לכך היא אתם. מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תינף, לא תחמוד, ואלה המשפטים, קיבלנו את זה על עצמנו. ככה מה? אני חושב שאי אפשר לזלזל בדבר הזה, אותי זה ריגש מאוד, חייב לומר, וזה גם נכון, זה גם נכון. זאת אומרת, אנחנו, עם כל המובות המשפטית שיש היום, יש סוכה קטנה, זה לא בית. יש לנו סיפור טרגי, אותנו, את בית הדין הרבני באשקלון, הביאו עכשיו למבנה מאוד יפה. אנחנו היינו בקוקה, קומה שנייה של איזשהו בניין משרדים, שזה טוב לעומת בתי דין אחרים, כי תמיד המבנים גרועים, זה בית דין אשכנזי מסודר. עכשיו הביאו אותנו מבנה מאוד יפה. יש לנו... יש לנו שש לשכות, וכניסה פרטית הדיינים, וחנייה לדיינים, ומקלחת. איזה... מאוד יפה, המבנה הכי יפה בארץ. פינו את בית המשפט באשקלון, בנו להם מבנה יותר גדול, שש קומות. ולנו יש עכשיו קומה אחת, איפה נמצאת ליד בית המשפט? אז נזכרתי באריאל קטן, ביקשתי, תשתי לשמה סיפור עליך אריאל, נזכרתי באריאל קטן שפעם סיפר לי שאצל הנוצרים הכנסייה הכי גבוהה היא המכובדת. אז כדי שיהיה הכי גבוה לפעמים לוקחים תינוק עם יד ארוכה. זאת אומרת, נגיד יש כנסייה גובה 30 מטר, עכשיו 50 מטר.
זהו.
אז אמרתי למנכ״ל בתי הדין, אמרתי לו, תשמע, שים פה איזה תינוק למעלה, איזה אנדרטה, שנעבור את הבית משפט. זה יותר גבוה, זה לא נעים, שם אותם את בית המשפט, בית המשפט ככה, באמת מבנה יפה יפה. העניין של בית המשפט. שים פה משהו, זה יותר גבוה. זה מסיפור שאתה סיפרת לפני שנים. אז נכון שאנחנו נמצאים בסוכה דלה, אבל בכל זאת המדינה הזו, מדינת ישראל זכתה. זכתה זכות נפלאה לתת בתוכה מקום למשפט. ויותר מזה, הדבר בא לידי ביטוי בחוקים. אני עכשיו אופטימי, אחרי זה נהיה פסימי, בסדר? עכשיו החלק האופטימי, אחר כך הפסימי, בסוף נהיה ריאליים. זה בא לידי ביטוי בחוקים. חוק הדיינים, אני מכיר לכם מסעיף 12 לחוק הדיינים. זה חוק של המדינה, חוק הדיינים תפשין תדבב. הוא אומר כך, אין על דיין מרות בעיני שפיטה, זולת מרותו של הדיין, של הדין, לפיו הוא דן. איך זה בחוק השופטים?
אותו דבר.
החוק... יפה, המילה החוק פה חסרה. החוק והדין לפיו הוא דן. זאת אומרת, בעצם מה אומר חוק הדיינים? שהדיינים לא כפופים לחוק. הם כפופים לדין התורה. זה דבר נפלא. יפה. ואצל השופטים יש גם את המילה החוק. והחוק, החוק והדין.
הדין כולל. חוק הפרשנות זה כולל. אבל פה זה שונה.
יש, אני, יש שינוי לשון שמכוונים. והעיקרון שלהם הוא שחוק המדינה, יש פה מורכבות. כי החוק מכיר שבנושא שיש סמכות שיפוט לבתי הדין, המרות היא התורה. אמנם, יפה להתפלפל שהחוק נתן לך את הרשות הזאת. זה נכון. זה נכון. אבל המרות היא התורה. זה דבר מופלא. לא היה כדבר הזה. אמנם זה רק פה. אגב, יש לי מזה, נראה אם השופט ועורך הדין יסכים על הפרשנות שלי. אני אומר, יש פסק דין פורסם של אהרון ברק, שכיוון שכך, בית הדין רשאי לפרש את החוקים, לפי הבנתו. זאת אומרת, הרי מערכת השיפוט מפרשת חוקים כל הזמן. זו גם זכותי לפרש חוקים. אז אתן לכם דוגמה, איך פרשתי חוק. תגידו אם אתם מסכימים איתי. יש חוקים נוקשים לגבי הרחקה של אדם מביתו. זה החוק למניעת אלימות במשפחה. החוק אומר, אני מקווה שאני מצטט נכון, שאפשר להרחיק ללא יותר מחצי שנה, בשתי תקופות של 3 חודשים, ומעבר לזה, צריך ראיות. לא מספיק התרשמות של השופט. אתם יודעים שאנחנו בעידן שבו השופטים רועדים מפחד שאתה לא תרחיק גבר מהבית, הוא ירוג את אשתו, ואז מי השם? השופט. אבל בכל זאת החוק נתן מסמרות, יותר מחצי שנה אי אפשר להרחיק. היה לי פה עם איזה מישהו, הרחקנו אותו לשנה, ולא בשתי מנות, בפעם אחת שנה. עורך הדין שלו קיבל חומר, סליחה, הלו, מה זה פה? ג'ונגל? 2 מנות, 3 חודשים, עורך דין קליימן, גם אתה פה, 2 מנות, 3 חודשים, איך הגעתם לשנה? אז אמרתי שיש פה איזה אי הבנה. אני לא פוסק לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, שאני מכבד אותו, אבל זה לא, אני דן לפי חוק הדיינים. מה חוק הדיינים? סעיף 10, כתוב, סעיף 12, סליחה, אין על דיין מרות בעניין שביתה, זולת מרותו של הדין לפיו הוא דן. זאת אומרת, דן לפי השולחן ערוך. פה בסעיף 12 נכנס כל השולחן ערוך. מה אני מתכוון? מתכוון לומר שבעל יש לו חובה לתת לאשתו מדור. עכשיו זה כבר לא חוק למניעת אלימות במשפחה. יש הלכה, הבעל חייב לזון את אשתו, חייב לתת לה מדור. בזה יש הבדל בין אב וילדים. החוק למניעת אלימות במשפחה חל בכלל על משפחה, אחים, ילדים, הורים. פה החוק אומר חודשים, אבל אני בא מחוק הדיינים שהוא השולחן ערוך שאומר הבעל חייב לזון את אשתו. לזון את אשתו מתחלק לשניים, לדאוג לה למזון ולדאוג לה למקום מגורים. זה הדין של מדור, זו הלכה בשולחן ערוך בסימן עין ג' סעיף ה' באבן העזר. ועכשיו יש לי שאלה הלכתית, לא משפטית, הלכתית ממש. מה הדין אם אני חושב שהבעל הזה לא מקיים את חיובו למדור כי הוא מטריד את אשתו? למה אני, איך אני יודע שהוא מטריד את אשתו? אני יודע, יש לי חומר עבר ואני יודע שהוא מטריד את אשתו. עכשיו זה כבר לא קשור לחוק למניעת אלימות במשפחה. החוק למניעת אלימות במשפחה אומר שאם יש נאמר שני אחים בבית, עכשיו אני רוצה להרחיק אחד מהם, האחים הם שווים, אני רוצה להרחיק אחד מהם, אז למה אתה מונע את זכותו? אבל פה הנתון הוא הבעל חייב לדאוג לאשתו למקום מגורים. האם האדם הזה מקיים את חובתו כשהוא עם אשתו? ברגע שנראה לי שהוא לא מקיים את חובתו ואני מתלבט, אז למי למדור? לבעל או לאישה? ברור שחובתו למדור לאשתו קודמת לחובתו למדור לעצמו. זה לא צריך חוק למניעת אלימות במשפחה. זאת אומרת, אם אני צריך לדון בין שני אחים או בין אב לבנו, הסמכות שהיא רק מכוח החוק הזה, אבל פה יש הלכה של מדור, ולכן אני יכול להרחיק אותו גם לזמן בלתי מוגבל. וגם קטנו החלטה שאפשר להרחיק אותו ללא תאריך ותחזרו בפעם אחרת, אבל לא עשינו את זה, אלא רק לשנה. זה ברור. אתה מסכים לזה?
כבוד השופט. יש משהו מאוד מעניין בנדוע. שהרב השתמש בביטוי, יש את חובתו כלפי אשתו וחובתו כלפי עצמו.
נכון.
זה, התפיסה היהודית היא רואה חובות. התפיסה היום המודרנית הפוזיטיבית נראית על זכויות.
נכון.
אוקיי? זאת אומרת שבשיקול ההלכתי אני לא יודע אם יש לו בכלל זכות למדור של
נכון,
עצמו.
נכון, בדיוק, בדיוק.
וזה
יפה מאוד.
וזה
יפה
מאוד מאוד שורשי בין גישת התורה לגישת
יפה הפוזיטיבית. מאוד. עכשיו, רגע, אבל מה שנכון זה, בוא נאמר שהיו שני שותפים שהם לא בעל ואישה, והם גרים ביחד בבית. פה אני באמת יצא לדון גם מלחתי מבחינת הזכויות, כי יש להם זכויות כעניין בבית, למה שאחד יפסיד את הזכויות שלו? אבל ברגע שהגענו לבעל ואישה זה שונה. לא, אבל למה אני מביא את זה? לא בשביל להראות כמה אני גדול. אני בא להראות שמדינת ישראל הכניסה את השולחן ערוך באבן עזר, סימן ע"ג סעיף ה' לספר החוקים שלה. איפה? היא כתבה סעיף 12 חוק הדיינים. אתם יודעים מה יש פה? אז זה לא יאומן כי יסופר. קודם כל זו פרשנות לגיטימית, אבל אני חושב שהיא גם אמיתית. לדעתי גם אמיתית. היא גם אמיתית, כי אני חושב שזה מה שהתכוון המחוקק, שבנושא הזה אנחנו נדון לפי התורה ולפי ההלכה.
יש לפי זה הלכת התקים המחייבת.
לא, זה גם קשור. רגע, רגע, אני אדבר על הדברים האלה, אבל זה נכון. כל זה גם קשור. אני רק אקריא לכם הלכה בשולחן ערוך, שלדעתי היא ההלכה הכי מהותית לגבי המוטיבציה של הדיין ולגבי האווירה שהוא חי בה. ולפי זה נראה כמה דוגמאות. שולחן ערוך אומר פה, אסור להקל ראש ולשב ולספר בדבר בטלה בבית דין. ההלכה לא פשוטה. לא פשוטה. אתה יושב בדין, יש המון דברים בטלים סביבך, ואנחנו יודעים גם שלפעמים הקיצה טובה, יש לך חשק לתת קיצה טובה לאחד שמדבר הרבה שטויות וחושב שהירח שייך לו או דברים כאלה, לא קל, לא קל. ויראה הדיין כאילו חרב מונחת לו על צווארו. חרב על הצוואר, הוא כאילו גיהנום פתוח לו מתחתיו. זהו, זאת האווירה. אתם שומעים? אתה יושב, על הצוואר יש חרב והגיהנום מתחת. למה? ידע את מיודן. מה הכוונה את מיודן? מה הכוונה ידע את מיודן? אומר פה אסמה, את הקדוש ברוך הוא דן. כי כתוב אלוהים ניצב בעד התל והשכינה שורה בכל אדם מישראל, אז אתה דן את הקדוש ברוך הוא. ולפני מיודן ומי הוא עתיד להיפרע ממנו אם נוטה מקו הדין. כאן השורש לחוק הדיינים שהקראתי לכם. כי השאלה היא, האם המרות שלנו היא לחוק? חוק זו כידוע יצירה רומאית, כן, שלטון החוק. האם יש לנו מרות כלפי החוק שהוא סדרי המנהל של החברה או לריבונו של עולם. וזה משנה את כל התמונה. כי אם המרות שלך היא כלפי ריבונו של עולם, אתה באווירה אחרת לגמרי. וכל דן שלא דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלק מישראל. וכל דן שנוטל ממון מזה ונוטלו לזה שלא כדין, או מה הדין? אדם טעה בדין. והוא לקח ממון מאחד לשני, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשות. את הילדים שלו. לא כתוב את נפשו, כתוב נפשות. זאת אווירה אחרת לגמרי, זאת אווירה דתית. כלומר, השיפוט הדתי בא פה לידי ביטוי. כן, שיפוט שהוא כל כולו בא לסדר את החברה. אז השאלה נשאלת היא, מי בעל המרות? כן, הבעיה היא, צריכים לנהל את העולם. ולמרותו של מי אתה שר? אז יצרו את המושג חוק, למרות החוק. אין לנו את זה בהלכה. אנחנו שרים למרותו של ריבונו של עולם. אנחנו דנים מכוח האלוהים, ואם נתאה בדין, פחד מוות. ולכן, אתה לא יכול לפתור רק את הסכסוך הזה. אתן לכם דוגמה, למקרה שלנו בשבוע שעבר, מי שבדין יש לו דבר כזה. המקרה שלנו זה ככה, הוגשה תביעה מנופחת, ממונית, מנופחת, על סכומים גדולים מאוד. היה נראה לנו ש... רק על 2,000 שקל יש מקום לדון. הכל זה סתם שטויות, כי היו הרבה סעיפים. 2,000 שקל זה בעצם שימוש, זה שכר דירה. כלומר, בעל טען שאשתו גרה בדירה תקופה נוספת, והוא רוצה שכר דירה על הזמן אחרי הגט שהיא גרה והוא לא גר. שכר דירה על החלק שלו, לא החלק שלה. הייתה רוצה תביעה מונית עם המון סעיפים. מאות אלפי שקלים, הכל שטויות. אבל 2,000 שקל כן. אנחנו אמרנו, עדיין אמרנו, אם נגיד לאישה, תשלמי לו 2,000 שקל והביתה, היא תשמח. אבל לא בטוח שאת 2,000 שקל אלה היא חייבת. עכשיו, אם אנחנו רוצים פסק דין, אנחנו אומר, 2,000 שקל! אני לא יודע מה שופט היה עושה. כלומר, הרי יכול להיות שאתה גומל איתו חסד. 2,000 שקל! הוא טבע, נגיד, 250,000. פסק דין. הסעיף א' נתחבד, מה שימוש רואים? 2,000 שקל כך. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אפילו אם נרצה, אלא אם כן נגיד לה, את מוכנה לתת לו מתנה? ואז נגיד לא. אבל להגיד, למה לדבר אותה מדי? יש פה תביעת ענק, שהיא תביעת סרק, ועכשיו יש הוצאות משפט, ויהיו דיונים. 2,000 שקל, תגיד, אתה, היא חייבת 2,000 שקל. אני לא יכול לעשות את זה. לא יכול. למרות שכל אדם הגיוני אומר, חייך, יש פה התמשכות הליכים, אנשים מבלים זמן בבתי דין, תן להם ללכת הביתה, כולם יסמכו. לא יכול. אלא אם כן אני אומר, התביעה היא 250 אלף שקל, 248 נדחה, לסף 2,000 יש מקום לדיון, ובכל זאת אני רוצה שהוא תתני לו 2,000. למה? אם נגיד את זה ככה, אתה צריך לחשוף את האמת. ואני לא יכול להחליט החלטות שהן החלטות שלי. כי שום דבר פה לא שלי, אלא אלוהים ניצב בעדת אל. אני רואה בזה נפקמינה גדולה. מהי המרות של הדיין? האם הוא שר למרותו של החוק? שהחוק זה יצור אנושי לגמרי. הוא שר למרותו של ריבונו של עולם, אז הוא יושב באימה ובפחד, וממילא ההחלטות הן אחרות, הן שונות. במובן הזה ישנה התמשכות הליכים, כבר אני אגיד גם צד שני. במובן הזה ישנה התמשכות הליכים, אבל הבאתי דוגמה, כן, ההשראה השיפוטית שלנו היא הגיהנום. זאת אומרת, החרב והגיהנום והאמירה הקשה הזאת, את ריבונו של עולם אתה דן ולפניו תיתן דין, ולא סידור העולם ותיקון העולם. ומבחינה זאת המוטיבציה היא אחרת. היה לי מזה עוד דיוק בחוק הדיינים. כן, יש הבדל, אין לי פה את חוק השופטים, אבל בחוק הדיינים כתוב כך לגבי הצהרתו של הדיין. מי שנתמנה דיין כן, זה חוק, אני מקריא לכם מחוקים של המדינה. דיין ציוני זה מדהים, זה מאוד אופטימי. אז אני מקריא לכם, אולי כמה דיינים לא ציונים כדאי שישמעו את הדברים האלה. מפלפל בחוק, היות ואהרון ברק נתן לי רשות לעשות מה שאני רוצה, אבל אני חושב שהוא צדק בתפיסה שלו. הוא אמר שבית הדין הרבני יכול לפרש את החוקים לפי התפיסות שלו. כלומר, ברור שהחוקים צריכים לעבור התאזרחות במערכת. אינה דומה מערכת שהיא אזרחית במהותה למערכת שהיא דתית, ואז אנחנו מאזרחים את החוק בצורה אחרת. ואני אגב עושה את זה המון, על ימין ועל שמאל, מפרש חוקים. לא שסימנתי את המטרה ואחרי זה אני מפרש את החוק, ואפילו אם לא ככה אלא פרשנות אמיתית לחוקים. לא, ודאי שלא, הם דנים לפי חוק הברורות. אבל תראו את ההצהרה, מי שאומר פה, זה סעיף 10 לחוק הדיינים, מי שנתמנה דיין חייב להציג בפני נשיא המדינה את ההצהרה הזו: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, לשפוט את העם משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. יפה, זה אין. השופטים מתחייבים, אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט את העם משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. מילה אחת הורידו, ולא סתם הורידו את המילה הזאת. זה לא זלזול בחוק, לא, אני חושב שאין פה שום זלזול, אלא אתה בא לבטא את המרות שלך. המרות שלך היא לא לחוק, המרות שלך היא לריבונו של עולם ולתורה, ואתה לא תעבור על החוק. בתוך זה בעצם החוק יצר שתי מערכות, מערכת אחת שהיא מערכת של התורה ומערכת שנייה אחרת. טוב, עד כאן החלק האופטימי. יש גם הסתייגויות, כי אחרי הכל בגץ הכיל כמה חוקים עלינו. לדוגמה, הפרסה הזאת שבגץ הכיל את חוק שוויון הזכויות רוחבית על בתי הדין, ואז הכל לפי ההלכה, אבל אין הבדל בין איש לאישה. באמת, הצחקת אותי. זאת אומרת, אז פה יצא דבר מוזר מורבט. זה החוק, אנחנו מכבדים אותו. לא, אני חושב ש... הלימוד הראשון שאני למדתי זה לא לנהל מלחמות סרק. בגץ, הסמכות שלו זה לתחום את הסמכויות של הערכאות, וברגע שתמכו אותך, היה לנו, יש איזה בגץ מוזר, שאפילו אם אנחנו אישרנו הסכם גירושין, ונגיד בהסכם הגירושין הוסכם שהבעל יעביר את הדירה לאשתו, אחר כך אומר לא רוצה, אז מי יקוף אותו? כלומר, תביעה לאכיפת פסק דין בבית המשפט, שזה דבר משונה, וכל פעם באים אלינו צדדים למשפט, אז אני אומר להם, לפני שהתחיל המשפט, אני רוצה עמדה סדורה בנושא הסמכות, משני הצדדים. אומרים להם, אנחנו מקבלים סמכות. דאק, שבגץ אומר שאם אין לך סמכות, אפילו בהסכמה אין לך סמכות. אז אני אומר להם, לפני הכל, יש בגץ, זה כבר לא טוב בפה, בגץ 6-9-2-9-10, זה הבגץ, תלכו, תלמדו, תנו לי משנה סדורה בנושא הסמכות. אם תגידו למסקנה שיש לי סמכות שניכם, אני אדון. מה אכפת לי? זאת אומרת, אם הם אומרים, יש פה אנשי משפט שאומרים שיש לי סמכות, בסדר, אפילו אם אין לי. אבל זאת אלו המסקנות המשפטיות שלהם, אז למדנו את הסוגיה. אז זה דבר מוזר, יש המון דברים מוזרים במערכת המשפט שלנו, שבגץ בעצם תוחם את הסמכויות שלנו, וקיצץ וקיצץ וקיצץ, והגענו לדברים באמת אבסורדים. ובכל זאת, אני חושב, ואחרי הקיצוץ בסמכויות, הייתי אומר את הליבה של הסמכות בנושא נישואים וגירושין, מעמד אישי, לא קיצצו לנו, ואנחנו עוסקים בה לפי ההלכה, וזו זכות עצומה למדינה. בוא ניתן עוד דוגמה לכיוון השני. זאת אומרת, הדוגמה שנתתי עכשיו לגבי המרות היא דווקא דוגמה שגורמת, הייתי אומר, לכובד ראש, אבל גם להתמשכות הליכים. כי חוד שאני יושב עכשיו, ואני יושב עכשיו חודשיים על אותו פסק דין של 2,000 שקל, חודשיים יושב כל ערב, ואני עכשיו צריך לדון. הרי השאלה היא כזאת, שתי דקות אני אומר לכם, השאלה היא כזאת: בני הזוג התגרשו, ואחרי הגט האישה נשארה לגור בדירה. אז אומר הבעל, סליחה, תני לי חצי משכר דירה, הדירה חצי שלי חצי שלך, תני לי חצי משכר. יש זה פסקי דין המון, יש לו פסק דין של רובינשטיין, אבל כתיבה הלכתית, אני לא עוסק בפסקי הדין הללו, תדעו לכם, אני לא עוסק בזה, אני רק כתיבה הלכתית. אז מה אני מתעסק עכשיו? מתעסק ככה, בשאלה של, יש על זה תשובת הרשב"א שדן בעניין הזה, ויש זה תשובה של ארי מיגאש, ועכשיו השאלה, אבל הרשב"א לא מדבר בישבישה, מדבר בשותפים. אחר כך אנחנו צריכים לראות האם שטפים זה כמו איש ואישה, והאם יש את זה בנפני הגט לבין אחרי הגט. והשאלה האחרונה והמסובכת היא, נכון שנשארה לגור בדירה אחרי הגט, אבל נשארה עם עוד שני ילדים שלו שהוא חייב כלפיהם במדור, ולא נפסק סכום מזונות, אז איך אנחנו מקזזים? 2,000 שקל. 2,000 שקל, זה כל התביעה, כי מכרו את הדירה אחרי זה. 2,000 שקל. עכשיו אני יושב על זה, כל הערבים שלי, מאמר מוסגר, אני אומר, שאם מדינת ישראל, ההבדל ביני לבין שופט הוא כזה, שופט שאתה פסק דין, אולי הזכירו אותו באתרים משפטיים. אני כותב פסק דין, אם הוא נראה לי חשוב, בסוף, אם מדינת ישראל מתעקשת לממן לי את ההקלדה של השוט שלי, כלומר, אם המדינה מתעקשת להקליד לי את השוט שאני אכתוב בעתיד מהפסקים בבית הדין, המדינה מתעקשת להקליד ונסח ולפרסם את זה באתרים משפטיים ולתת לי שירותי הגעה חינם, אני לא מתווכח איתה. אז בסופו של דבר, כל פסק אנחנו מפרסמים, יש לו ערך תורני אמיתי, כי יש פה חידושים גדולים. אבל עכשיו יש הליכים שמתמשכים על 2,000 שקל, כי בסופו של הסוגיה פה הלכתית היא חדשה. היישום הוא חדש. הכל כתוב. היישום הוא חדש. יש על זה שני פסקי דין, חולקים ביניהם, יש הרב בקשי כתב על העניין הזה, ואומר שלאישה אף פעם לא מגיע, ויש דיין אחד שכתב ואומר ש... סליחה, שלבעל אף פעם לא מגיע, ואחד כתב אחרת, ואני לומד את העניין הזה, וזה הולך להיות ארוך, על 2,000 שקל! מה היא נפקה מן המבחינתים, זה 2,000 שקל או 2,000,000 שקל, כאן זה התמשכות הלכים. אבל יש גם צד שני, מה אתה אומר, תנאי?
יש בכל זאת אפשרויות לפשרות.
נכון, נכון, נכון. לא, 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 נכון, נכון. לא, לא, זה אחרי המיצוי, ניסינו. יש בתחום שלנו, נכון שאין כמו פשרה, אין כמו פשרה, במיוחד בגלל שיטת המשפט. כי עורכי דין קצת מפריעים הפשרות, אבל הרי אדם שיש לו שכל מבין שהוא משלם לעורך דין תיק משפחה בינוני של עורך דין בינוני 100,000 שקל. אז למה לך שהם 100,000 שקל? אני סוגר לך עכשיו את הכל. יש, אבל במקרה שלנו יש גם אמוציות. כמו שאומרת הגמרא ביבמות קופיות ג', גדולה שנאת השונאות מאהבת האוהבות. כלומר, אהבה שהתהפכה לשנאה היא יותר גרועה מאשר האהבה. ובני זוג שהיו פעם זוג יונים, כשהם הופכים להיות זוג שונאים, זה נורא. ואז צריכים ללכת לפי הדין. וזה נכון שאנחנו מאוד מאוד משתדלים להגיע לפשרות, ואני, גם פה יש בעיה, אולי נקשר את הדבר הזה. יש אבל גם צד שני. יש גם צד שני. הצד שני הוא שדווקא בגלל שהתפיסה המשפטית, ההלכתית, היא אלוהית, כלומר היא מחפשת את המהות, את האמת, היא לא תיתק כל כך אחרי פרוצדורות. לדוגמה, אולי תעזרו לי פה אנשי המשפט, האם זה נכון שלבית משפט היום אי אפשר לפנות בלא עורך דין? אדם יכול לייצג את עצמו, הוא צריך לבקש רשות, נכון? הוא צריך לבקש רשות, לקבל רשות מבית המשפט לייצג את עצמו. זאת אומרת, ברירת המחדל זה אתה מיוצג. וצריך לבקש רשות וישקלו אם כן.
בית דין לעבודה ותביעות קטנות.
כן, כן, כן.
זה לא
על כל
המערכת, תביעות קטנות אתה יכול?
אז זה בסדר, זאת המהות של תביעות קטנות, כדי שאתה צריך להיות מיוצג. כן, בסדר, בסדר. אבל אני מדבר על בית משפט שלום ומעלה, הנחת היסוד היא שאתה צריך להיות מיוצג. רגע, ומה זה, כשאתה מגיש בקשה לבית משפט, היא צריכה להיות מאומתת על ידי עורך דין, נכון? זה צריך להיות תצהיר מאומת. תצהיר, בלי תצהיר אתה לא יכול להגיש בקשה, נכון? יופי. זאת אומרת, מה המשמעות? שאם אתה צריך בקשה להעברת פסק דין, אתה צריך ללכת לעורך דין, הוא לוקח מעשר, העורך דין, ומגיש תצהיר. זו פורמליות. אצלנו, מסעודה, ואני אומר, לא סתם אומר מסעודה, מסעודה שלא יודע קרוא וכתוב, בא לבית הדין, אומרת לפקיד, אני לא הבנתי. אומר לה, מה לא הבנת? תכתיבי לי. הוא כותב, היא שמה את האצבע בסוף, וזה עובר אלינו, והיא מקבלת תשובה בו ביום. זאת אומרת, אין פורמליות בכלל. אין שום פורמליות. נכון, זה יוצר עומס על המערכת. עומס אדיר על המערכת. כמו בסיפור של אותו אחד שהחגנו אותו לשנה, אז הוא הגיש בקשה לעיון חוזר. אחר כך הגיש בקשה לעיון עיון חוזר. אחר כך לעיון חוזר, חוזר. אחר כך לעיון עיון עיון חוזר. אין אגרות. אין.
אין.
אז זה גם קשור. אין אגרות, אין זה. וגם... לא ראיתי, מוסרית, לא רציתי להם עליו בהוצאות, על הבקשה. אז כל פעם אני עונה לו בסגנון אחר, ויותר מזה, אני גם חושב על זה מחדש. עבר חודש, עברו חודשיים, עברו 3 חודשים, עברו 4 חודשים. היהודי מרגיש טוב, הוא לא צריך עורך דין, הוא לוקח איזשהו דף, כותב, שולח פקס. שולח פקס, בית הדין דן, אין פורמליות. ואנחנו אפילו מעודדים את זה. כל הפורמליות לא לעניין. חוויה לא נעימה של עורכי דין שנכנסים, עורכי דין שלא בקיאים בתחום, אז הם נכנסים, נעמדים, אני שב. שב. קודם כל, הרדיד יושב. מי מדבר? הצדדים מדברים. אז הוא אומר לפעמים, בשביל זה הבאתי עורך דין. על זה נאמר, הווה מרבה לחקור את העדים והווה זהיר בדבריך שם מתוכן ידעו לשקר. קודם כל נדבר בינינו, אנחנו נדסקס על אחרי זה נראה את העורך דין שלך. אז עורך דין טוב, כבר הכין אותו מה לומר, אבל עורך דין פחות טוב. הוא חשב שידבר, לא מדבר. אנחנו מדברים איתם, אבל אני לא איש משפט, יופי! אם היית איש משפט זו בעיה. ככה אני אומר לו, טוב מאוד שאתה לא איש משפט. אבל אני לא משפטן מצוין, ככה נשמע רק את האמת. זה טוב מאוד, אם היית משפטן זה ממש צרה צורה, דבר! ואחר כך עורכתין כמה אומר, אדוני בן סימן, אמרתי, סליחה, לא, אתה תגיד רק מה שהוא אומר. אדוני בן סימן, שאיך רק מה שהוא אומר, אז בשביל מה אני פה? אתה יכול להסביר יותר טוב. תסביר, תסביר. תסביר מה הוא אומר, אולי לא הבנו. תסביר, אבל סתירה לא, היית פה עודת בלדין? אז אני, נדמה לי שבשנת המשפט האזרחית זה זר. התפיסה הזאת היא זרה. אז פעם אתה אמרת נתנה יותר מתאים למשפט הצרפתי, אבל העיקרון הוא, זאת אומרת, שנת המשפט המנדטורית האמריקאית היא מה שנקרא אדברסרית, שהשופט יש לו פאה לבנה, הוא יושב ככה, ספינקס, טוב, לדעתי אתם משתחררים אני חושב, הם משתחררים, אבל במקור, כן, זה מה שאתה, יש לו פאה לבנה, והוא אלת הצדק, הוא מקשיב. יש פה בעיה, כי אם הוא מקשיב זה אומר שהוא לא כל כך ינסה... להוציא את האמת, הוא לא יהיה אקטיבי, בשביל זה יש עורכי דין, אצלנו זה לא ככה. סליחה, עורכי דין קצת אנחנו אוהבים עורכי דין מקרים מסובכים. יש שני עורכי דין, יש עורכי דין מסובכים ויש מסבכים. כן? זאת אומרת, רוב התיקים בעיני משפחה הם באמת פשוטים. האמוציות עושות אותן מסובכות. אם יש איזה אחד שיש לו מניות בכל העולם ומכרות זהב בקונגו וסיפורים, פה צריכים עורך דין. ואקטואר, ושמי, ורואה חשבון, וחצי מדינה, בסדר, אבל סתם מקרה רגיל, זוג בני זוג מתגרשים, מה יש להם? יש להם בית, פנסיות ומינוס בעובר ושב. נו באמת, יש מה צריכים לסדר את ה... ועומד עורך דין ולדבר בשפה שהם מלומדים, וחייך, תפטרו אותו, אני 5 דקות סוגר את העניינים. אסור לי לומר את זה כמובן. אני מקווה שאני לא מקפח פרנסתו של אף אדם פה, אבל בעצם עורך הדין במקרה רגיל הוא רק מפריע. ובמיוחד שניכרת מצוקת הפרנסה של עורכי הדין, אני חייב לומר לכם, שניכר שיש מצוקה של פרנסה.
יש בתורה עורכי הדין
בכלל? לא, אבל זה דבר שהופיע בתקנות מאוחרות, בתקופת אחרונים, דווקא יוצא חמץ צפון אפריקה, בגלל החשש שיש אדם שבאמת לא יודע כלום. וזו באמת בעיה. אגב, אצלי מגיע רגע של דיון שאני אומר, הדיון הסתיים, אני רוצה עורכי דין. כן, זאת אומרת, היה סיפור בשבוע שעבר, שהגיע איזה פושע ישראל אחד, שלא ידעתי שהוא פושע ישראל, אומר, אני רוצה להתגרש עם אשתי, יש לנו 2 דירות, אני נותן לה הכל. זה לא נשמע טוב, נותן לה הכל. מה אתה נותן לה? הדירה שם היא נותן לה, זאת, יש לנו וילה חצי חצי, וגם מחובות חצי חצי, כמה מחובות? 2 מיליון. כמה שווה הדירה שם? 400,000. כמה שווה הדירה פה? 2.5 מיליון. חלוקה צודקת, זה נראה שהיא צריכה לתת לו קצת. אז מאיפה החובות? כבוד הרב, תסמוך עליי, זה משותף. האישה מסכנה, לא יודע כלום מהחיים שלה, נפל הבעל מהמר, כנראה. אמרתי, הדיון הסתיים, שלום, תבוא עם עורכי דין. זהו. ולא מצא חן בעיניו. אז זה מקרים מסובכים, אבל מקרים, מה גם מקרים שדורשים ידע משפטי, כי אדם יש לו חובות, באמת החובות הם שלו, החובות הם לא שלו, אולי זה פרוטקשן, אולי זה אימורים, לך תדע מה זה הדברים האלה, מתי זה משותף, מתי... אבל מקרה רגיל, מצב רגיל, אני אומר לכם, 95% מהמקרים, כמה שפחות עורכי דין יותר טוב, דבר, דבר, רוצים להתגרש, חצי חצי, הכל נגמר, שלום, כל העסק יסתיים, אתה מדבר, שמענו אותך. אתם חייבים לשמוע קודם את האווירה. לא מעניין אותי האווירה, תעשה לי טובה. העורכי דין מדברים על האווירה, תעשה לי טובה, לא מעניין אותי האווירה. אתה רוצה להתגרש? את רוצה להתגרש? יש בית? חצי חצי? משכנתה? חצי חצי? יש לכם פנסיות? חצי חצי? יש מינוס? חצי חצי? סיימנו! חסכתי לך עורך דין, לך הביתה. אני אומר שאנחנו הרבה פחות פורמליים, הרבה פחות פורמליים, מנסים כמה שיותר לחתור אל האמת ולא להסתובב מסביב, ומותר לנו להיות אקטיביים. היה לי מעשה, סופיות הדיון, היה מעשה כזה שהיינו פסק דין מאוד מורכב, ואז גיליתי שהיה דיון בין הבעל ואשתו בבית משפט מחוזי לפני 8 שנים, והחלטתי שאני רוצה את הפרוטוקולים משם. דעקה שהם הגישו סיכומים, זאת אומרת כבר היה משפט, היו עדים וכבר הגישו סיכומים, ואמרנו לפני פסק דין. כתבתי להם תביאו את הפרוטוקולים. אומר לי עורך דין השני, כתבתי מגילה, מגילה בית החוק במדינה הוא לפי שיטת המשפט האדברסרי, וברגע שהצדדים סיימו את הטיעונים ובית הדין אמר להגיש סיכומים, אני לא יודע אפילו מדברים מה הוא מדבר, אני אומר לכם, אין לי מושג, אני אמרתי לכם חוק הדיינים שכן ארוך, סיכומים כבר אי אפשר, שיגרתי לגמרי, מגילה עם חוקים. קראתי, כתבתי לו 2 שורות, בית הדין דן לפי ההלכה, אין להלכה זיקה עם השיטה האדברסרית, יש לה מאפיינים דומים לשיטה האינקוויזיטורית. אנחנו מבקשים שכל בקשה, זו השיטה הצרפתית, שכל בקשה תוגש לפי כללי ההלכה בלבד. בום, מאז לא שמעתי ממנו. ואת הפרוטוקולים כמובן הביאו לי, אני ראיתי בזה, זה הרגיז אותי, למה זה הרגיז אותי? בואי נתן בבית המוח, אני רוצה את הפרוטוקולים. מה אתה אומר לי, הדיון נגמר, סיכומים, לא יודע מה הולך אצלך בבית משפט. לא מעניין אותי, אני רוצה, לא מדברים אותה שפה, לא מדברים אותה שפה, אני רוצה את הפרוטוקולים, אבל, סליחה, אני רוצה את הפרוטוקולים, אבל נגמר הדיון, נגמר. אז מה, בגלל זה האמת משתנית? כלומר, אנחנו עוסקים באמת, וזה מה שמרתיד אותנו. אגב, פה יש אנקדוטה, אני יודע אם זה, יש פה אנקדוטה מדהימה, צריך מאוד להיזהר מקשרים, אבל אותו אדם, עורך דין היה קצין בכיר במילואים, והוא היה באותו זמן במילואים עם חבר שלי. עכשיו, והחבר שלי סיפר לי סיפור על איזשהו בית דין, זה לא עליי. אומר שאותו אחד אמר לו, בוא הנה, איך קראו אותי בית הדין? אמרו לי, אתה מדבר שטויות, לא מבין כלום. לא יודע, כמעט את החומרים. אני אומר, אבל הנקודה היא, אני לא מוכן לטבוע בים של פרוצדורות. לא מוכן לזה. לא מוכן שיגידו לי, תקנות סדר, הדין האזרחי זה עם זה. לא מוכן. אני ממוקד מטרה. יש אמת? הדבר היחידי שתראה את האמת, קוראים לו הודעת בעל דין. אם אדם הודע הודעת בעל דין, בסדר, זה משהו אחר. כל השנה הודעת בעל דין, אני לא מוכן שלי. הסעיף הזה, לא מוכן, לא מבין, לא לומד את זה, לא יודע מה זה. אין לי מושג מה זה תקנות סדר הדין האזרחי. לא קראתי אותן. לא מתעסק בהם. מה זה פקודת הראיות? לא יודע שום דבר. אני יודע? 4 חלקי שולחן ערוך, כן, סעיף 12 חוק הדיינים, אבן העזר, חושן משפט, זה מה שאני יודע. זה מהותי שאני לא רוצה לדעת, משום שאני רוצה לחתור אל האמת, ולא מוכן שיעשו את זה באלף דברים. יש תקנות הדיון. יש, אבל מה עם תקנות הדיון? יש תקנות הדיון שהן לא כך מרובות, נדמה לי יש קוף נון ג' תקנות, והתקנות הן בעצם פירוש אקטואלי של הלכות. אלו התקנות. כלומר, לעשות אקטואליזציה להלכות וגם השלמה. יש דברים, אתן לך דוגמה, אדם לא בא לדין. אתה מוציא נגדו פקודת מעצר. מי אמר שלא קיבל את ההזמנה? טוב, אין על זה הלכה. אין על זה הלכה. אז קבעו את זה בתקנות. מה נדרש בית הדין לעשות כדי לשלוח הזמנה? אז זה, יש פה דברים שישלימו. יש בהחלט השלמה, אבל לא פורמליות. אצלנו כמה שפחות פורמליות. נסיים, רגע, רבו בשנייה, נסיים בדוגמה האחרונה, ואני רוצה שתגידו לי אם אני עושה דבר מוזר, כי אני מרגיש, עורכי הדין מרגישים משונה. כאשר נעשית חקירה של עדים, יש משנה באבות שנראה לי תזעזע כל עורך דין. המשנה אומרת, הווה מרבה לחקור את העדים. כנראה זה לא מסתדר עם השיטה האדברסרית. לא, השיטה האדברסרית, על מי זה הולך הווה מרבה לחקור את העדים? ולא על העורך דין. אז אני מבין שהיום, אולי תתקנו אותי, הגישה היא שחקירת העדים נתונה באופן כללי לעורכי הדין. ואולי במקרים מצויות אופן השופט איכשהו מתערב. זה נכון?
כן.
עכשיו אצלנו הרי זה הפוך מנת ההלכה. אני מחויב לחקור את העדים, כי אותי מעניין את האמת. ואני כמובן מאפשר גם לכם לחקור את העדים, רק בגלל שזה יעזור לי. זה מובן, זאת אומרת, עורכי הדין הם נציגים שלי. ואז יכול להיות מצב שעשיתי את זה והרגשתי שעורך הדין חשב שאני מפוגע. זאת אומרת, הוא באמצע חקירה לו, שף שף אדוני, שף שף, עורך דין, שף 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 שף, ככה אני מדבר. ואני מנהל את החקירה שלו, וזה נשמע מוזר, כאילו תפסתי צעד. וזה לא נכון. זה לא נכון, אני ממש לא תופס צעד. אני רואה שהעת נמצא לפנינו, יכול להחכים אותי במידע של אמת הנוגעת לדיון, ואני לא מוכן שעורך הדין, לא, זה נראה כאילו שאני עוזר לעורך הדין, אני לא עוזר לו בכלל, אבל פה נראה לי שהוא מפספס משהו, אני מושיב אותו, אומר שנייה, כבר תמשיך את החגירה שלך, ואני שואל את העת שאלות, ואני אומר, טוב, תמשיך. זה נראה שעזרתי. אז אם הדבר המהותי הוא האובייקטיביות של הדיין, אז כדאי שישים את הפה הלבנה וישתוק. אבל אם הסוגיה המהותית היא המחויבות של הדיין לריבונו של עולם, זה מה לכן אני אומר, זה לא שתיים גוויזיטורית. השתיים גוויזיטורית היא נותנת לדיין יותר בשביל האמת. אבל אני חושב שאנחנו מחויבים לריבונו של עולם, אז ברור שאנחנו מחויבים אל האמת, ולכן לא מעניין אותי כל הדברים האלה, כל הפורמליות. נכון שיש הודעת בעל דין, זאת אומרת, דוגמה, אם אדם אמר אין לי ראיות, אז הוא הודע הודעת בעל דין שאין לו ראיות, ואז לא נאפשר לו להביא ראיות. אבל מה שניתן להזכיר, העיקרון של סופיות הדיון, שזה עיקרון שבא למנוע כפילויות ולמנוע דיונים מיותרים, אין לנו אותו, את העיקרון הזה, רק במקרה של הודעת בעל דין. כלומר, אם בדיון נתבר שצד אחד הודעה הודעת בעל דין, אבל אם בעל הדין אומר יש לי עוד ראייה שלא הייתה לפניי, אנחנו יש להניח שנרשה לו לדון שוב פעם. למה? כי הדיון לא שלו, שלי. אם אני טעיתי, מה יהיה איתי? אז לכן הגישה אחרת לגמרי. נדמה לי שהכל נובע מתפיסת עולם דתית. כלומר, האם בסוף הסעיף הזה בחוק הדיינים הוא מהותי, האם אנחנו כפופים לחוק, או אנחנו כפופים לריבונו של עולם ולתורה, ומתוך כך אל האמת ולצדק וליושר. אז מצד אחד יש שמחה עצומה שהמדינה נתנה פינה קטנה, מצד שני יש צער שהפינה הזאת קטנה ורוצים לצמצם אותה מאוד. כלומר, עכשיו אנחנו נמצאים באיום גדול, בתי הדין נמצאים באיום גדול, בסבך החוקים האנטי דתיים גם זה טבע, כלומר כבר לא יודעים האם הדיינים התגייסו, לא, זאת אומרת, יש הרי צריך כולם עכשיו, כולם צריכים להתגייס, וגם סוגרים את הבסטה אצלנו, ויש צער גדול, ואני חושב שמישהו ציוני אמיתי צריך להיות מאוד מעוניין שיהיה מקום לשיפוט של התורה במדינה. הוא אמנם קטן, אבל הוא קיים, הוא קיים, ולצערנו הרב, זאת אומרת, בעצם השאלה העיקרית היא כזאת, האם בית הדין רק יסדר את הגט, רק יעשה גיטין, או שיתפל במכלול העניינים שיש בין בעל לאשתו. יש לנו עוד סמכויות בנושאים אחרים, אבל במכלול העניינים של בין בעל לאשתו יש מרחב אדיר של, של תורה, כי לצערנו הרב, זאת אומרת, הרי בני זוג הם שותפים. במצב רגיל בני זוג הם שותפים, יש להם דרמה משותפת, הם מנהלים משק בית משותף, יש להם מחלוקות בין שותפים, אז כל הלכות שותפות נמצאות בפנים, בעצם חלקים נרחבים מאוד של חושן משפט, וגם הלכות סדרה הדין, כלומר גם זה בחושן משפט, הרי הלכות דיינים והלכות עדות נמצאות פה, כך שהדיינים יוצא שדנים, בנזיקין אנחנו לא דנים, נדיר. אם בא לזיק את אשתו, אישה הזיקה את בעלה, יכול להיות שכן, אבל זה דבר נדיר. אבל בהלכות של חלוקת שותפות, הלוואות שנעשו, בעצם מגוון רחב מאוד של חושן משפט דנים, היישום של זה הוא רק בתוך המשפחה. אבל העיקרון התורני קיים, וזה תפארת למדינה, שדבר כזה קיים. אני חושב שגם מערכת המשפט האזרחית צריכה שיהיו לה מתחרים. כן, בכל מקום הבלעדיות לא טובה. והניסיון בעצם לחסל את בתי הדין ושיתפלו רק בנושא הגט, הרי בנושא הגט אין כל כך תחרות, זה נושא דתי נטו, הוא לא נושא כל כך שיפוטי. אני חושב שמומלץ שמערכת בתי המשפט שיהיו לה מתחרים, ובסופו של חשבון, בסופו של חשבון, באיזון בין שני ערכים, כלומר מצד אחד אנחנו מוטרדים מאוד שמה נטעה, ומצד שני אנחנו לא פורמליים, אז באיזון בין שני הערכים הללו יוצא שאנחנו יותר מהירים. איך אני יודע שאנחנו יותר מהירים? בלי ספק שאנחנו יותר עמוסים בתי המשפט למשפחה, וכדבר שבשגרה אנחנו סוגרים תיקים בבית המשפט. זאת אומרת, מגיעים, בני זוג רוצים להתגרש, אז הם הגישו, אם הם אנשים נורמליים, אז הם לא מגישים שום תביעה, הם פותחים תיק אישור הסכם גירושין והולכים הביתה. זה נגיד 50%. אבל יש מצבים שרוצים לריב, ואז הם יכולים לפתוח תיק גירושין, מזונות אישה, מזונות הילדים, חלוקת רכוש, משמורת הילדים, חינוכם, צו עיקול, צו איסור יציאה מן הארץ, צו הרחקה מהדירה, כמו צו מניעה, צו הגנה. יש מגוון רחב של דיונים שרימו לעשות, והכי יפה זה לעשות חלק בית המשפט, חלק בית הדין, ככה אף אחד לא יודע בדיוק מה קורה, בלבלת את העולם. מגיעים לדיון ראשון, ואני רואה שואל אותם, מה קורה? לא קורה, עוד לא היה בבית המשפט. נו, אז בואו נדבר קצת, בואו נדבר קצת, ואנחנו כדבר שבשגרה סוגרים תיקים. זאת אומרת, טוב, תסגרו את התיקים, תבטלו כל מה שיש, נסידרנו את כל העניינים. בפועל אני רואה שאנחנו מקדימים את בית המשפט, אנחנו מהירים יותר. אני מתכוון לומר, חידוש, אני כלומר, באיזון בין האימה של הדיין, שמה הוא טועה, מה שגורמת לו ללכת הביתה, לחזור על החומר, ללמוד, לחפור, ומצד שני, חוסף הפורמליות, אלו שני דברים אני חושב שאנחנו שונים. כנראה שהצד של חוסר הפורמליות חוסך הרבה יותר זמן מאשר הצד של האימה של הדין גורר זמן. יכול להיות שזה קשור לזה שבסופו של דבר מבחינה משפטית תיקי המשפחה הם לא מסובכים, מבחינה אמוציונלית הם מסובכים כמה שאפשר, הם מאוד מבחינה משפטית. אגב, יש עוד תיק, הדין הרבני שנקרא תיק כתובה, וזה תיק שיש סמכות רק לבית הדין, וגם בזה אנחנו דנים, ובזה נסיים שאל תעשו חמסה עלק. זאת אומרת, יש בעל שכתב אשתו 555,555, זה נקרא חמסה עלק, אחרי זה ניתן לו חמסה באמת פי 6, ואנחנו נחייב, וחייבנו, ונחייב, כתובה בסך 555,555. זאת אומרת, אם... זה כבר בעיה, דולר זה בעיה, אבל עד כתובה של עד מיליון שקל בלי שום ספקות אנחנו נחייב. מיליון דולר זה כבר בעיה, כי זה כבר אבו עלי, זה לא בנאדם רגיל, זה שופוני, זה אני חצי מיליון. אני אגיד לך גם מה הרציונל שבדבר, כי חצי מיליון בתרגום חופשי קוראים לזה חצי דירה, נכון? זה התרגום. לא, כן ברחומה, אני אגיד לך למה. לא, חצי מיליון משכנתה ועוד מיליון הון עצמי. יופי, אז זה הולך ככה, אז זה הולך ככה. אני אומר לכם מעשים בכל יום, וזה לא צריך לדבר יותר מדי. בא אליך לבית הדין, אומר לך, מה כבוד הרב, אהבתי את אשתי, חתנתי עם אהבה, זה נגמר, בוא נגמור עם זה מהר, כבר יש לי אישה אחרת. הוא חושב שהוא מאיים עליי. והאישה אומרת, פה צריך עורך דין. בסדר, אבל רוצה כתובה. כמה כתובה? כתובה, חסר אלק. והכתובה, לא יודע איפה הביאו את זה, המון כתובות כאלה עם 6 חמישיות. 555,555. אז אני אומר לו, כמה שווה הדירה? 1.5 מיליון. סגולה לדירה שיש 1.5 מיליון. כמה משכנתה? 0.5 מיליון. יופי. חצי שאת הדירה שלך ניתן לאישה. היא תשאם את המשכנתה, אתה תלך לאשת זקנותך, והשם ישמור אותך. למה? מה קרה? זה היה רק בחתונה שימחאו כפיים. 555. לא התכוונתי. אתה אדם בוגר, אהבה נגמרה לך. זה אתה ידעת לעשות. אז זה עוד תיק שיש לנו, ואנחנו, אני רק אומר, אנחנו חייבים כתובה. חייבים כתובה, ופה יש לנו גם הלכות שלא נידונו זמן רב. כלומר, חיוב כתובה במסגרת של אומות העולם היה לא פשוט. היום חייבים כתובה, ויש לנו המון דיונים על כתובה, ואי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר, אבל המיתוס הזה שאומרים שכתובה זה סתם, זה לא נכון, זה רק מיתוס. כתובה זה לא סתם. זה רציני מאוד. נכון שיש גם נשים מהסוג הזה שאומרת, אני רוצה להתגרש, אני כבר לא אוהבת את בעלי, הוא לא אדם רע, אבל מה זה שאני אצא בכלום? שייתן לי את הכתובה. טוב, באמת. אבל את הכל צריך לגבות הלכתית כמובן, וכל מסר כתובות נמצאת אצלנו השורה. בעצם דיין צריך להיות כל הזמן יושב בגיטין, מסרת גיטין, קידושין כמובן, בשביל ממזרות. כתובות, בא ממציע, בא בת רעיינים של השותפות, סנהדרין. הנושאים של סדרי הדין שנמצא מסרת סנהדרין, מסרת שבועות, הסוגיות של העדויות, כל זה נמצא בחוקי מדינת ישראל, לא תאמינו. המדינה נתנה לו חוק, אמנם בממש מילים קצרות מאוד, קצר ולעניין, המדינה נתנה לזה תוכן, ואשרי המדינה. אז אנחנו יוצאים פה אופטימיים או פסימיים? אני לא יודע, אני פשוט באתי היום אופטימי, אבל יכול להיות שיצא עוד כבר פסימי. מה? רב דוד, חבוד.
קסם היום, מילה בארבע אותיות.
מה?
פשוטה מאוד,
גישור. זה 5 או 4? גישור. לא, לא, זה תלוי, אתה צודק, זה 4, אם בכתיב חסר זה 4, כן? גישור.
הבת בתוך המערכת, מערכת כל כך עמוזה, לא יכולה להתמודד עם הערבים. אנחנו החוק המציא, אבל המציא המצאה שהיא המצאה
אבל רב דוד, אני התכוונתי לדבר הזה. קודם כל גישור זה טוב, התיקים שלנו של גישור הם מצוינים, אבל אני התכוונתי לומר שאני לא פוחד מלהיות מגשר, אין לי בכלל פחד כזה.
כן, אבל המערכת לא רוצה שבתי המשפט יעסקו בגישור.
הכוונה היא, זה בכלל ענף אחר, אני חושב. לפעמים אנשים רבים ויש המון אמוציות, שירגעו, יבינו שדווקא מתוך המבט שלהם כדאי להם קודם כל להבין בדיוק מה הם רוצים, דבר ראשון, לא מה הם מרגישים שהם רוצים, ודבר שני, איפה כדאי ללכת וגומרים את הדברים בצורה מכובדת. כן, אבל אני חושב שבמקצוע שלנו, כיוון שיש המון עניינים פסיכולוגיים, ניפרד בעניין פסיכולוגי. אנחנו בבית הדין, יש אנשים שמתגרשים, אבל הם אצלנו עד 120, נעלים משפטים אחרי זה. הכל דבר. המון. הפחתת מזונות, העלאת מזונות, כפיית מזונות, יש כ-30 שנה חוצה לפועל, זה עוד סיפור. וילדים, לא הזמינו אותו לבר מצווה, לא הזמינו אותו לבת מצווה, לא הזמינו את האבא לחתונה, סיפורים שאי אפשר לתאר. וכל דיין יש לו תורה משלו, מה הוא אומר אחרי הגט. סיימנו את הגט, אנחנו הרי עושים גם גיטין כידוע, כן? זאת אומרת, המון. מה אומרים? אז יש לי סט של דברים שאני אומר. אחד הדברים שאני נוהג לומר זה, אתם לא בעל ואישה יותר, אבל אתם אבא ואמא. עד 120. ופה בבית הדין אנחנו יודעים שאנשים שיודעים להרוס את הילדים הכי טוב, זה ההורים. אין כמו ההורים לעשות וידוא הריגה לילדים. אז השאלה היא, האם אתם רוצים מעכשיו להמשיך להריב על גבם של הילדים, או להשתדל לפרק את האמוציות כמה שאפשר, ולראות איך אתם מגדלים את הילדים האלה שלכם. ועכשיו רב ראובן הביא לי ספר, זאת אומרת, הייתי אומר דברים, אבל הביא לי ספר של מישהו שריאיין, נתן לי ספר של דוקטור דניאל גוטליב, שריאיין ילדים להורים גרושים. אז אני אומר להם, תראו, זה הספר הזה, זה לא ספר קודש, אבל אני אעשה לכם גורל אגרה. מה זה גורל אגרה? פותח פתיחה אקראית, והספר דוקטור גוטליב, פותח, מקריא, וכולנו בוכים. כי כל משפט שם, זה בול. פותח, הילד אומר, לא מעניין אותי מה זה הסתרי ראייה. רוצה להיפגש עם ההורים. דברים כאלו. אז רב דוד, למה אני אומר את זה? כי זאת פעולה סמי גישור, והיא באמת מונעת התדיינויות עתידיות. אנשים יוצאים מבית הדין, אומרים, באמת, איפה אנחנו נמצאים? התגרשנו, אבל צריכים לגדל ילדים. האם זה תפקידו של הדיין? לדעתי כן. לדעתי כן, כי אני, יש לי גם עוד הרבה מצוות חוץ מאשר לשפוט, גם גמילות חסדים ואהבת ישראל ועוד הרבה דברים. ואני אומר לפעמים בדיון, הדיינים ימצאו את זה, החברים שלי הדיינים ימצאו את זה, אומרים, כל דיין הוא גם רב. אז יכול להיות שאנחנו באמצע נחליף, נוריד את ההמבורג, נשים כובע קנץ' של רבנים, כן? לדעתי יש כובע כזה, נוריד את הפרק, נשים חליפה קצרה, כל דיינו גם רב. ויכול להיות שאנחנו נחלטנו עכשיו, אופ, מורידים את הפרק, שמים חליפה קצרה, עכשיו הרב מדבר. עוד פעם נשים פרק, הרב הוא נחמד, הדיין הוא רע, אי אפשר לדעת. אני חושב שמבחינה הלכתית, גם ההפרדה הזאת היא לא קיימת. נכון שאני מסכים שהגישור הוא פותר המון דברים, אבל אני לא בוחל במלאכה הזו. לא בוחל. הדבר הכי מרגש שלי זה כשבני זוג יוצאים מדיון אחרי גט או משהו כזה, ואז אחד מהם אומר לי, אתה איש טוב. אז זה מרגש שזה זה קורה. וזה לא אמור לקרות, כי השופט צריך להיות חמור סבר. אבל אנחנו לא מעט פעמים בוכים ביחד. לא מעט פעמים. ואני חושב שמותר לי, לא רק מותר לי, אנחנו דיינים. אנחנו לא עסוקים רק בשיפוט. יש מכלל שלם של אהבת ישראל שאנחנו מחויבים בו. וכל זה חלק מהעניין. בינתיים, מה שאני יכול להציע למערכת המשפט האזרחית זה תחרות הוגנת, לבקש. נבקש תחרות הוגנת, והטוב ביותר ינצח. בואו נלך על תחרות כזאת, מי שטוב ינצח, תנו לנו את ההזדמנות. אני חושש שהמצב נעשה חמור יותר ויותר, בעין ריאלית, החיסול שלנו קרוב, צערי הרב, בעין ריאלית, החיסול קרוב, מקווה שזה לא יקרה, אבל אני לא רואה שום סיבה הגיונית הדבר יימנע, זה יהיה נזק גדול למדינה, אני חושב. למדינה שלא תזכה להכיל בתוכה את המערכת הזאת. ברוכים תהיו. הערות, רגע, הערות, שאלות מהקהל, 3 דקות לשאלות. ברוכים תהיו, שבוע טוב לכולם. שלום, שלום. אפשר להגיד קדיש, רבי חנן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לא הרבה להם תורה זאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, אביל תורה ויאדיר.
אמן.